אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. אנחנו השבת קוראים את פרשת בעלותך, ואנחנו עדיין תחת רשמו של חג השבועות שחלף עלינו רק בשבוע שעבר יחד עם פרשת נשוא, ומיד אנחנו מוצאים עם תחילתה של הפרשה התייחסות לתלונות של ישראל למה שנקרא קברות התאווה, והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. תוך כדי הדברים הם מתלוננים על זה שאומנם יש להם מה לאכול, אבל המן הוא לא בדיוק משרת את ציפיותינו. ואתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן איננו. והקדוש ברוך הוא מכתיב לנו בתורה, והמן כזרה גדו ואינו כן הבדולח וכו'. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפותח אוהלו, אומר לנו רש"י פירוש פשוט, בוכה למשפחותיו, משפחות משפחות נאספים ובוכים לפרסם תורמותן בגלוי. אבל מוסיף רש"י מן הספרי, ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם. וכאן יש מקום לשאלה שאותה שואלים באמת חכמי התוספות, את השאלה הדי מתבקשת, רק עכשיו נזכרו לבכות על עסקי משפחות האסורות עליהם? הרי מעמד הר סיני היה כבר קצת קודם לכן. המהר"ל מפראג לעומת זאת שואל את השאלה מנקודת מוצא קצת שונה. הרי בשבוע שעבר היה מעמד הר סיני, מתן תורה. במהלך מעמד הר סיני למדנו את כל הלכות גירות. וכידוע חז"ל לימדו אותנו במסכת יבמות את כל הלכות גירות ממעמד הר סיני. והרי יש לנו כלל ידוע מפורסם שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ואם כן הוא מציאות חדשה, ועל פי ההלכה, התורה, גר יכול לשאת את אחותו, זו שהיא הייתה אחותו הביולוגית עוד קודם מיותם גרים, מיותם גויים, הם היו אח ואחות ואסורים זה על זו כאח ואחות, אבל עם הגיור, היא אוטומטית, הם נעשו מותרים זה לזה, כי הם כקטן שנועד, כי הם מציאות חדשה. ואם כן לפחות באותו דור של מעמד הר סיני לא הייתה להם סיבה לבכות על העריות שנאסרו עליהם. למה הם צריכים היו לבכות? בא המהר"ל ומחדש חידוש מהותי בהלכות גירות, ואומר לנו שכל אותו כלל ידוע מפורסם שגר שנתגייר כקטן שנולד והוא יצירה חדשה, זה רק כאשר קיבלו עליהם הגרים את הגירות מרצונם. אז נאמר הכלל הזה, וזה בדרך כלל הגר הכללי הידוע, המוכר לנו, הוא בא מהווייתו ומרצונו ורוצה להתגייר. שם הייתה מציאות שונה במעמד הר סיני, וכפי שדרשו לנו חז"ל, כפה עליהם הר כגיגית, וממילא זו הייתה גירות של כפייה. על גירות של כפייה אין יכולת לומר את המוסר של גר שנתגייר כקטן שנולד. אלו דברי המהר"ל. הדברים הללו של המהר"ל מופיעים בהקדמה הנפלאה של הספר שב שמייטתא באותיות זין, ח' וט' של ההקדמה. שם בין היתר הוא מרחיב ואומר שהגירות מתוך כפייה הייתה נדרשת, וזאת למה? כי התורה מלמד אותנו באונס לא יוכל שלחה כל ימיו. אם כן, הקדוש ברוך הוא הרי הצפו מפיד הצוף כל הדורות יודע בוודאי שבין ישראל יהיו מצבים שבהם יהודים לא התנהגו כראוי, ואז ברגע מסוים יכול הקדוש ברוך הוא לתת להם גט פיטורין ולא לראות אותם כעמו. אבל ברגע שהוא מקיים בנו את הדין של אונס, אם כן על אונס נאמר לא יוכל שלחה כל ימיו, הוא הרי אנס אותנו לקבל את התורה כפה עלינו הר כגיגית. וברגע שאנחנו אנוסים, על האונס נאמר ביחס לנאנס לא יוכל שלחה כל ימיו, ולכן אנחנו כביכול קשורים בו בקשר בא לנתק, שאי אפשר לנתק אותו בשום פנים ואופן, בשום צורה שהיא, גם אם חלילה וחס אנחנו שלא בסדר. מהי הכפייה? באופן טבעי אנחנו מפרשים את הכפייה ככפייה של הר כגיגית במשמעות הפשוטה של המושג, שהוא הרים את ההר מעל ראשם של ישראל ואמר להם, כפי שכתוב שם בגמרא, ואם לא תקבלו את התורה שם תהיה קבורתכם. המהר"ל בספרו גור אריה, ושמעת את המביא אותו בהרחבה, מדבר על נקודת מוצא נוספת שהיא קושרת זאת לפרשתנו שלנו. הרי כל התלונות של וירא את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות, בעצם נאמר מתי? ברגע שמתלוננים על היותנו מצב שאין לנו מה לאכול. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החצלים ואת הבצלים ואת השומים, אבל מתברר שהם לא לגמרי רעבים היו, כי הרי הם מוסיפים את המשפט ואתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן איננו. זאת אומרת שמן כן היה להם, והמן נתן להם את היכולת לעשות, לאכול את כל מה שהם רוצים, כפי שחזל אומרים לנו שהם יכולים היו לדמיין על ידי המן את כל צורות האוכל והם קיבלו זאת. היה טעמו כתם לשד השמן וכל אחד יכול היה לפרש לעצמו איך הוא היה רוצה בדיוק לאכול, והטעם של המן היה משתנה לפי הרצונות שלהם. אם כן, הם כלל וכלל לא היו רעבים. מה מיוחד במן? אומר השף שמטת, ואני ארחיב אולי את דבריו. הרי אנחנו קראנו בחומש ויקרא את הפסוק ונתמיתם בם על מאכלות האסורות. אם אדם אוכל חזיר חלילה, אם אדם אוכל דבר מאכל שהוא אסור עליו, אז באופן טבעי הוא אוסר את עצמו באיסור של תורה, זה פשוט וברור. אבל מעבר לעצם האיסור יש מושג של ונתמיתם בם. אבל נתמיתם בם בעצם אומר שהבן אדם הוא נהיה תמה. חזל לא דורשים אל תקרא ונתמיתם בם אלא וניתמתם בם. האדם נעשה מטומטם, אטום מכל שכל. המאכלות האסורות סוגרות לו את המוח. אגב, את מציאות החיים הזו אנחנו רואים לא אחת ולא שתיים, שאתה נתקל בבני אדם ובפרט ביהודים שעושים מעשים עם סברות עקומות, עם דברים שאינם מובנים, ואתה שואל את עצמך מאיפה בא השכל העקום כל כך הזה, והתשובה היא מאכלות אסורות וניתמתם בם. זה מטמא וגם מטמטם את האדם, וכשמוחו של אדם נעשה מטומטם אז הוא גם מדבר שלא לעניין. אם כן, הטומאה והטמטום נעשים כתוצאה ממאכלות אסורות. עכשיו בואו וניקח את המצב ההפוך, שאדם אוכל דבר טהור, הוא לא רק שהוא לא מתמטם, אלא שכלו מזדכך ומתרומם. הדוגמה הטובה ביותר לכך יכולה להיות על ידי מאכלים שיש בהם קדושה, כמו בימי בית המקדש שאדם היה אוכל את בשר הקורבנות. זה היה מרומם ומתאר ומזכך את האדם. על אחת כמה וכמה שמדובר במן, שכל כולו הרי שמיימי, אין בו שום דבר ארצי, הוא כל כולו מן השמיים יורד. הקדוש ברוך הוא משליך לנו את המן מלמעלה. זה לחם שמיים, עד כדי כך שכתוב בספרים שאיך ברכו את המוציא לחם, את ברכת המוציא על המן, המוציא לחם מן השמיים במקום המוציא לחם מן הארץ. אם זה דבר שהוא כל כולו רוחני ושמיימי, ודאי שהוא מזכך את האדם. ומכיוון שכך, הם הרי כבר אכלו את המן עם זה שהפסיקו להם ההוגות מצות שהוציאו ממצרים. זה החזיק להם ממד במשך חודש עליהם עד אמצע חודש אייר. ואז בפרשת בשלח, באמצע חודש אייר, הם קיבלו את המן. המן אם כן זיקח אותם, היו להם כמה שבועות של אכילת מן שמיימי. וכתוצאה מכך המוח שלהם נעשה כל כך מזוכח. לא פלא אם כן שבשעה שישראל נשאלו את השאלה האם רוצים לקבל את התורה, אז אומות העולם של ונתמיתם בה וניתמתם בה, הם אמרו מה כתוב בה, וכתוצאה מכך הם גם לא קיבלו את התורה. ואילו ישראל לא די שלא שאלו מה כתוב בה, אלא הם הקדימו נעשה לנשמע, והם אמרו נעשה ונשמע וקיבלו את התורה. וזאת למה? מכיוון שבני ישראל היו אמונים על משהו אחר לחלוטין. לחם שמיים היה זה שקידש להם ותיהר להם את המוח ואת השכל, והם דיברו במושגים שונים ונעלים הרבה יותר. ולכן אין פלא שהיהודים של אותם ימים אמרו את מה שאמרו נעשה ונשמע. וזוהי הכפייה לדעתו של המהר"ל מפראג, כפה להם הר כגיגית. לא במשמעות הפשוטה שהוא הרים את ההר ורצה לרוצץ את גולגולותיהם חלילה, אלא מה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הכיל אותם לחם שמיים, וזה זיקח להם את מוחם, הם היו במצב של אי יכולת בחירה בין השאלה לקבל את התורה או לא לקבל את התורה. הם היו מוכרחים לקבל את התורה, כי הטל, המן המזוכח הזה, הוא רומם אותם עד כדי כך שלא הייתה להם אפשרות להגיד לא, אלא עד רבה, הם הקדימו נעשה לנשמע. ולכן קשור לנו פה הסיפור של התלונות שלהם, איך כתוב לנו פה בפסוק, הם באו והתלוננו על עסקי משפחות שנאסרות להם, כפי שרשי מצטט את דברי חז"ל. מדוע הם נזכרו כאן? דווקא בהקשר הזה של פסוקי המן, העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות, ומתי הוא בהקשר למה? ואתה נפשני יבשה, אין כל בלתי אל המן אמנו. אנחנו היינו רוצים לקבל את התורה אומנם, אבל מתוך יכולת של החלטה אישית שלנו. אבל ברגע שאנחנו הזדקחנו על ידי אכילת המן, נהיינו במצב כזה של בחירה שנתלה מאיתנו. אנחנו כבר לא יכולים להיות אדונים לעצמנו להגיד כן רוצים או לא רוצים. אנחנו חייבים לרצות. ולכן הם מתלוננים ואומרים, אם היינו אוכלים את הדגה שנאכל במצרים חינם, מה זה חינם? היינו חינם, זאת אומרת שמוחנו לא היה מזוכח, היינו יכולים להחליט מה שאנחנו רוצים. עכשיו בהתרוממות המיוחדת הזו שלנו, אנחנו לא יכולים להיות בהתלבטות של כן לקבל או לא לקבל. אנחנו חייבים לקבל. וכפי שאמר רב הזכיר מקודם לכן, שהחובה לקבל הייתה כי הקדוש ברוך הוא רצה לאנס אותנו בבחינת לא יוכל שלחה כל ימיו, שנהיה תמיד מאז ומתמיד ומאז ולעולם, נהיה תמיד חלק עמו ונחלתו, שהוא לא יוכל להיפרד מביתנו בבחינת לא יוכל שלחה. ומכיוון שכך, המן הוא המזכך, הוא הקופה עלינו בחוסר היכולת להביע כל רצון אחר, חוץ מאשר את אותו רצון ידוע ומפורסם שבא לידי ביטוי בקריאה האלמותית, נעשה ונשמע. לא פלא אם כן, שבהקשר זה דווקא של המן, נזכר המושג של בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות שנאסרות להם כתוצאה ממעמד הר סיני, כי עצם המעמד, קשור כל כולו בטבורו למושג של מה שנאמר לפני כן, בלתי אל המן הננו. ולא פלא אם כן מה שחז"ל אמרו בהקשר אחר, שלא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. המשפט הזה הוא עכשיו פשוט ביותר. לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. כתוצאה מאכילת המן, מהזיכוך שהמן זיכך אותנו כלחם שמיים, לא יכולנו לומר אחרת חוץ מאשר נעשה ונשמע. ולכן לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.